today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, החי ורעי, הדף היומי. יום ראשון, חף א' באדר שני תפשין פי ד', מסכת בבא מציע, דף למד ב'. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו היה חסן על כל התורה נשמע בארצינו, מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא אל דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, ובמהרה בימינו יקיץ ששוכנה עפר בירננו ואז ימה לשחוק פינו ולשוננו רינה. היום הזה בשנת תף א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי מהיר בן רבי יעקב יוקב הכהן שיף, המערם שיף. ובשנת תף צדי ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי אברהם בן שלמה אבן מוסה, בעל מנחת סוטה. ובשנת תף קוף ממזיין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי אלימלך בן רבי אליעזר ליפמן וייסבלום מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך. ובשנת תף ריש נון וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי יצחק אלחונן ורבי ישראל איסר ספקטור, אב בית דין בקובנה, בעל באר יצחק. ובשנת תף שינה עין וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי חיים יוסף בן רבי יצחק גולדברג, הבאי הצדקה, נאמן מירושלים. זכותם הגדולה תגן עלינו בעל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים את שעלי הרצון מטבורי יתברך, יקיץ ששוכני עפר וירננו ואז ימה לשחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולאבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד יות פעמים. סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני. סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני. סחור דבל עבדך על אשר חלטני, סחור דבל עבדך על אשר חלטני. כתב החתם סופר בתורת משה על פרשת פיקודי, רוב חז"ל סוברים שבכ"ג באדר התחילו ימי המילואים, ובאחד לחודש הראשון היה שמיני למילואים, ובו ביום מתו נדב ואביהו. והרב אבן עזרא כתב שמסברה בראש חודש ניסן התחילו ימי המילואים, ובשמונה בו מתו נדב ואביהו ונטמעו מישאל ואליצפן, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא כחל שביעי שלהם בערב פסח. ואני אומר משם ראיה בהיפוך, אלא על כורחה כדברי רוב חז"ל, שבראש חודש נגמרה וקלטה הקמתו של המשכן. בשבעת ימי המילואים היה מיום כ"ג באדר, וכבר הוקם יום שלפניו, וצריך לומר יום שלפני פניו, והיום שלפני כ"ג אדר היה בשבת, כי ראש חודש ניסן היה בשנה זו באחד בשבת, כמו שנאמר במסכת שבת דף פז עמוד ב', ובשבת אסור להקימו, וצריך לומר שהוא קם מערב שבת. היום הזה, יום חף א' באדר, גם אפשר שהוא קם בשבת. אלו הדברים של החתם סופר, ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום ראשון, פרק ו' למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד, אדוינוי על באפך תוכיחייני ועל בחמתך תייסרייני. חונייני אדוינוי כי אומלל אני, רפאייני אדוינוי כי נבלו עצמי. לנפשי נבלה מאוד. ואתה אדוינוי עד מתי שובה אדוינוי, חלצה נפשי הושיעני למען חסדך כי אין במוות זכרך. תשאול מי יודע לך, יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדימתי ארסי אמסה, אששה מכעס עיני, עתקע בכל צורריי, סור ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוינוי כל בכי, שמע אדוינוי תחינתי, אדוינוי תפילתי ייקח, יבושו ויבעלו מאות כל אויביי, ישובו יבושו רגע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריאולה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים כרגלינו בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת פיקודי חזק חזק ונתחזק. ופרשת פרז למדנו את שני דפינו היומיים, דפים למד ולמד א' במסכת בבא מציע. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. חוזרים על השאלות ומשיבים את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מותר לשטוח כסות לצורכו ולצורכה? והתשובה, ספק בגמרא. שאלה שנייה, האם מותר להשתמש בספר לצורכו ומדוע? והתשובה בתוספות, מותר, כמעט שקבעו חכמים זמן ברור לכך, ולא יקלקל את החפץ. שאלה שלישית, עגלה ערופה שהכניסה לרווקה ודשה, האם קשרה? והתשובה, כן, מפני שלא ניחלי במה שדשה. שאלה רביעית, כהן הרואה עבדה בבית הקברות, האם ייכנס לקחתה? והתשובה, אסור להיכנס מפני שעשה אינו דוחה לא תעשה ועשה, וגם כן ממון אינו דוחה איסור. שאלה חמישית, באיזה אופן זקן שאינה לפי חבודו התחייב בהשבה והתשובה אם החל להשיב? שאלה שישית, האם אפשר להפקיר לכל העולם חוץ מאדם אחד? והתשובה, מוכיחה הגמרא שלא כבית הלל שיצריכו שיפקיר בין לעניים ובין לעשירים. שאלה שביעית, האם השבת עבדה צריכה להיות דווקא מדעת הבעלים ומדוע? והתשובה, לא, לכתיב השף תשיבם, ריפתה התורה, השבות הרבה. שאלה שמינית, למה נכתב האיתור עזוב תעזוב? התשובה, שצריך לסייע לפרוק גם כאשר אין הבעלים עמו. שאלה תשיעית, באיזה מיטה ממיתים את הרוצח? והתשובה, לכתחילה בסייף, וכשאי אפשר בסייף, ממיתים אותו בכל מיטה שאפשר. והשאלה האחרונה הייתה, המשיב עבדה ממתבטל ממלאכתו, איזה פיצוי מקבל? והתשובה, כפועל של אותה מלאכה שעסק בה מוצא. הרוצה להקל ממלאכתו ולפחות את שכרו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים למד ולמד א' במסכת בבא מציע בערב שבת קודש, פרשת פיקודי ופרשת פרה, תשפ"ד, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כ"א באדר שני תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף למד ב', במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד א'. 14 שורות מתחילת הדף בנקודותיים, ומן המילים מצא חמור ופרה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שלינו במשנה לאל בדף למד עמוד ב', מצא חמור ופרה רואים בדרך אין זו אבידה, חמור וכליו הפוכים, פרה רצה בין הקרמים, הרי זו אבידה. דנה הגמרא באופן שהפרה רואה בין הקרמים ולא רצה, או רצה בדרך. מקשה הגמרא גוף הקשיא, דברי המשנה עצמם סותרים זה את זה. אמרת מצד אחד, אמרת מצא חמור ופרה רואים בדרך אין זו אבידה, ויש לדייק מכאן שדווקא רואים בדרך הוא דלא אבו אבידה, משום שיש שתי סיבות שבגללן אין חשש שהפרה תנזק. האחת שהיא רואה ואינה רצה, והשנייה שהיא בדרך, ואין חשש שתקבל חבלה אפילו אם תרוץ. אבל אם ראה פרה רצה בדרך, שיש לחשוש שתחלש מהריצה או שתרוץ למרחקים ותאבד, וכן אם ראה פרה רואה בין הקרמים, שיש לחשוש שתחבל מענפי הקרם, אבי האבידה, ראי האבידה, נמצאינו למדים מהרישה, שאם יש סיבה אחת שעלולה לגרום נזק, נחשיב את הפרה לאבידה, ומעטה קשה עם הסיפה. ראה מה שנינו בסיפה. ראה חמור וקהיליו הפוכים, ופרה רצה בין הקרמים, הרי זו אבידה. מדויק מכאן שדווקא בפרה רצה בין הקרמים הוא דאבי האבידה, משום שיש שתי סיבות לחשוש שהפרה תנזק. האחת שהריצה מחלישה אותה, והשנייה שנכבלת מהקרמים. אבל אם ראה פרה רצה בדרך, שאין לחשוש שתחבל, שתקבל חבלה, וכן אם ראה פרה רואה בין הקרמים, שאין חשש שתנזק מחמת ריצתה, אין זו אבידה, מכיוון שאין שתי סיבות לחשוש לנזק. וקשה שברי שמש מה שדי בסיבה אחת כדי להחשיב את הפרה לאבידה. ודרץ את הגמרא, אמר אביי, יגיד עליו רעו, ילמד עליו חברו, כלומר הרישה והסיפה ילמדו זה על זה. מהרישה נלמד לסיפה, ממה שתנה, ממה ששנה, התנה ברישה רואה בדרך דלא אביה אבידה, נלמד מכאן, שהוא הדין לרואה בין הכרמים שאינה אבידה, כיוון שהיא רואה, ומהסיפה נלמד לרישה, ממה שתנה, ששנה, התנה בסיפה, רצה בין הכרמים דה אביה אבידה, ונלמד מכאן, שהוא הדין לרצה בדרך, שהיא אבידה, כיוון שהיא רצה. אז לדעת הבאי החילוק הוא רק בין רואה לרצה, ברואה לעולם אין זו אבידה, ואפילו אם היא רואה בכרמים. ואילו ברצה תמיד זו אבידה, ואפילו אם היא רצה בדרך. כתב השיטה מקובצת בשם הגיליון, שאי אפשר לפרש בכוונת המשנה שפרה רצה בדרך ורואה בין הכרמים נעשית כפרה רצה בין הכרמים וזו אבידה, שהרי הברייתא בתחילת העמוד מבארת שרואה בין הכרמים אינה אבידה. מקשה הגמרא, אמר לי רבה לאביי, היא יגיד עליו ראו, אם המשנה כתבה אופן אחד כדי ללמד על האופן השני, ליטני קילטה, וכל שכן חמירתה, הייתה צריכה המשנה לכתוב את האופן הקל שיש בו יותר חידוש, ונלמד מכך שכל שכן באופן החמור הדין כך. ומבארת הגמרא מהו האופן החמור ומהו האופן הקל. ליטני שתכתוב המשנה רצה בדרך דאביה אבידה, כיוון שריצתה מזיקה לה, ונלמד מכך שכל שכן רצה בין הכרמים, שיש לחשוש שתחבל מהכרמים, שוודאי היא אבידה. וליטני ותכתוב המשנה רואה בין הכרמים דלא אביה אבידה, כיוון שהיא רואה, ואף על פי שיכולה להיחבל, זה לא אבידה, ונלמד מכאן שכל שכן רואה בדרך שאין לחשוש לנזק הגוף, שוודאי אינה אבידה. תרצת הגמרא אלא אמר רבה, רצה רצה לא קשיא. הסתירה מהדיוק ברישה שרצה בדרך היא אבידה, לבין הדיוק בסיפה שרצה בדרך אינה אבידה, אינה קשה. הסתירה הזו שכן הרישה שדייקנו ממנה שרצה היא אבידה מדברת באופן דאפה לגבי דברה, הפרה רצה כשפניה כלפי השדה ומתרחקת מהעיר ויכולה לאבד, והסיפה שדייקנו ממנה שרצה אינה אבידה מדברת באופן דאפה לגבי מטה, שהפרה רצה כשפניה כלפי העיר, ואין חשש שטובת ולכן אינה אבידה. אבל אומר שיטה מקובצת, בפרה רואה אין לחלק בין פניה לשדה או לעיר, כיוון שאינה רצה ולא תתרחק מהעיר, זו אינה אבידה. וכן אומרת הגמרא, רואה רואה, סתירה השנייה מהדיוק ברישה שרואה בין הכרמים היא אבידה, לבין הדיוק בסיפה שרואה בין הכרמים אינה אבידה, נמי לא קשה, גם זו אינה סתירה, שכן כאן הסיפה שדייקנו ממנה שרואה בין הכרמים אינה אבידה מדברת באבידת גופה, לגבי הפרה עצמה שאינו חייב להשיבה, כיוון שהפרה עצמה אינה אבודה, שאין חוששים שתחבל מענפי הכרם כיוון שאינה רצה, וכאן הרישה שדייקנו ממנה שרואה בין הכרמים היא אבידה מדברת באבידת קרקע, לגבי אבידת הקרקע שהכרם לא ינזק מחמת הפרה, והמשנה מלמדת שצריך להוציא את הפרה מהכרם מחמת הפסד הכרם, שהרי היא אוכלת את זמורות הענבים ומקלקלת את הכרם. במשמע ברשי שבמקום שהוא חייב משום אבידת קרקע אינו חייב להשיב את הפרה לבעלים, אלא די להוציאה מהכרם ויניחנה במירה במקום שלא טובד. ומבארת הגמרא כי קטני, כשהתנא שונה שרואה בדרך לא אביה אבידה, ואנחנו מדייקים, רואה בין הכרמים אביה אבידה, מדובר באבידת קרקע שהפרה מזיקה לכרמים, ולכן גם כשהיא רואה זה נחשב לאבידה, שהרי יש נזק לכרם. וכי קטני, כאשר התנא שונה כשרצה בין הכרמים אביה אבידה, ואנחנו מדייקים, רואה בין הכרמים לא אביה אבידה, זה לא אבידה, מדובר באבידת גופה. והחילוק בין רצה שהיא אבידה לרואה שאינה אבידה הוא דפרה רצה בין הכרמים מסקבה, נכבלת מענפי הכרם על ידי ריצתה, ולכן היא אבידה. ופרה רואה בין הכרמים שהולכת בנחת, לא מסקבה, אינה נכבלת מענפי הכרם ואינה אבידה. שואלת הגמרא, ופרה רואה בין הכרמים שדייקנו מהסיפה שאינה אבידה, נעידה לא מסקבה. אף אם נאמר שאינה נכבלת ואין כאן אבידת גופה, אבל תיפוקלי נלמד שהתחייב בהשבה משום אבידת קרקע. משיבה הגמרא, בדקותי. מדובר בקרקע של קוטי שאין חייבים בהצלתה. שואלת הגמרא, בתיפוקלי משום אבידת גופה. נלמד שהתחייב בהשבת הפרה משום אבידת גופה דדיל מכה תלולה, שהרי יש לך ששמה יערוג הקוטי בעל הקרקע את הפרה. משיבה הגמרא, משנתנו עוסקת באטרה דמטרו ועדר קטלי, במקום שמטרים בבעל הפרה ואחר כך הורגים אותה, כלומר שלא הורגים קודם שמטרים בבעלים, ומילה אין לך ששש יערגו אותה. שואלת הגמרא, בדיל מה התרובה, שמה כבר יתרו בו, ואם כן יערוג הקוטי את הפרה, ואם כן שהתחייב המוצא בהצלתה. משיבה הגמרא, היא התרובה ולא יזדערו בה, אם מדובר שיתרו בבעל הפרה הוא לא נזהר שלא תלך פרתו לשם, אין המוצא חייב בהשבתה, שהרי ודאי אבידה מדעתי. ופטור מלה החזירה שנאמר אשר טובד, ודורשים פרט למעבד לדעתו, שאין צריך להחזיר לו את האבידה. כך הרמב"ם הלכות גזלה באבידה פרק י' הלכה י' אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל ודף למד עמוד ב', החזירה וברכה, החזירה וברכה, אפילו 4 ו-5 פעמים חייב לה חזירה, שנאמר השף תשיבם. שואלת הגמרא, אמר להאומי דרבנן, אמר אחד החכמים לרב, המיניין שחייב להחזירה אפילו 4 ו-5 פעמים, אימא אולי נאמר שמעמילה אשב, אנחנו למדים שחייב להשיב חד הזימנה פעם אחת, ומעמילה תשיבם, אנחנו לומדים שחייב להשיב תרי זימני, שני פעמים. אבל יותר מכך אינו חייב להשיב, אמר לי ישיב רב על אותו חכם, מעמילה אשב לחוד אנחנו לומדים, שחייב להשיב אפילו 100 פעמים, שכן אשב אפילו 100 פעמים משמע. ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות שהשב הוא מקור, ומקור נופל על המעט ועל הרוב, כלומר, השב אינו פועל שמשמעותו פעולה בודדת להשיב, אלא הוא שם פעולה שהחפץ יהיה מושב, ומשמעותו בין מעט בין רב. וכן פירוש הגמרא לקמן לגבי שלח תשלח, עזוב תעזוב, והקם תקים. אז אם כן אומר רב על אותו חכם, מה המילה השב לחוד, אנחנו יודעים שחייב להשיב אפילו 100 פעמים, שכן השב אפילו 100 פעמים משמע. ומהמילה תשיבם אנחנו למדים את הדרשה להלן. אין לי שמקיים המוצא מצוות השבה, אלא אם יחזירה לביתו של המאבד, אבל אם יחזירה לגינתו ולחורבתו מניין שגם בזה קיים מצוות השבה, תלמוד לומר תשיבם מכל מקום. מברר את הגמרא היחידמי. באיזו אופן נאמר הריבוי שמקיים מצוות השבה כשמיישיב לגינתו ולחורבתו? היא דמינטרה, אם הגינה והחורבה הם מקומות המשתמרים, פשיטה, פשוט שקיים בזה מצוות השבה, ולא צריך ללמוד את זה מפסוק, והיא לא מינטרה, ואם הגינה והחורבה הם מקומות שאינם משתמרים, המי, מדוע הוא מקיים בזה מצוות השבה, הרי אבידה עדיין יכולה לאבד? מבאר את הגמרא לעולם דמינטרה, מדובר בגינה ובחורבה המשתמרים, ואין חידוש בכך שהוא מקיים בזה מצוות השבה. להקמה שמלן, הפסוק בא להשמיענו, זה לא בעינן דעת בעלים, שהם צריך להודיע לבעלים שישיב את האבידה, כדי שידע לשמרה. הוא קרא דרבי אלעזר, דאמר, הכל, גנב וגזלן וארבעה שומרים המשיבים חפץ לבעלים, צריכים דעת בעלים, צריכים להודיע לבעל החפץ, שיחזירו לו את החפץ, ואם לא הודיעו, הרי הם חייבים באחריות החפץ, חוץ מהשבת אבידה שנפטר מאחריות על האבידה, גם אם לא הודיע לבעלים. כיוון שהתורה ריפתה השבות הרבה, שהרי כתוב השף תשיבם. מביאה הגמרא שאלות נוספות ששאל אותו חכם את רבה לגבי פסוקים שיש בהם כפילות לשון. שאל אותו חכם את רבה, נאמר לגבי מצוות שילוח הקן, ספר דברים, פרק חב ב', פסוק ז', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הימה ונאמר שמהמילה שלח אנחנו למדים שחייב לשלח את האם חד הזימנה פעם אחת, ומהמילה תשלח אנחנו למדים שחייב לשלח את האם תרי זימנה, כלומר שאם חזרה האם, חייב לשלחה פעם שנייה, אבל יותר מכך אינו חייב בשילוח. ומדוע שנינו במסכת חולין, בדף קוף ממלף עמוד א', שאם שלחה וחזרה אפילו 4 ו-5 פעמים, חייב לחזור ולשלחה. אמר להשיב לו רבה, מתיבת שלח, לחוד אנחנו למדים שחייב לשלחה אפילו 100 פעמים, שכן שלח אפילו 100 פעמים משמע, ומהמילה תשלח אנחנו למדים את הדרשה להלן. אין לי שחייב לשלח את האם קודם שנוטל את הבנים, אלא כשנוטל את הציפור לדבר רשות, כגון לאכילה, אבל אם נוטל את הציפור לדבר מצווה, כגון לצורך תארת מצורע, שנאמר בציווה הכהן ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות תאורות, מניין שגם באופן זה חייב בשילוח האם, תלמוד לומר תשלח מכל מקום. והסברה לומר שבנוטל את דבר מצווה אין חיוב בשילוח הכן, אומרת הגמרא במסכת חולין שלולי הריבוי הייתי אומר שהעשה של תארת מצורע ידחה את העשה של שילוח הכן, כיוון שהעשה של תארת המצורע הוא עשה חזק משום שלום ביתו של המצורע, שהרי מצורע אסור בתשמיש המיטה. אומרת הגמרא, אמר לי אומר רבנן לרבה, נאמר לגבי מצוות תוכחה, ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ז, הוכח תוכיח את עמיתך, ואימא, ונאמר שמהמילה הוכח אנחנו למדים שחייב להוכיח חד הזימנה פעם אחת, ומהמילה תוכיח אנחנו למדים שאם לא הילה התוכחה חייב להוכיח תרי זימני פעמיים, אבל יותר מכך אינו חייב בתוכחה. אמר לי, השיב לו רבה, מתיבת תוכח לחוד אנחנו למדים שחייב להוכיח אפילו 100 פעמים, שכן הוכח אפילו 100 פעמים משמע, ומהמילה תוכיח אנחנו למדים את הדרשה להלן. אין לי שחייב בתוכחה אלא הרב לתלמיד, כלומר הרב כלפי התלמיד, אבל תלמיד לרב, תלמיד כלפי הרב, מניין שגם הוא חייב בתוכחה, תלמוד לומר, הוכח תוכיח, מכל מקום. וכתב הריטב"א, שתלמיד המוכיח את רבו צריך להוכיחו בדרך כבוד, שיאמר לו, לימדתנו רבינו כך, כמבואר במסכת קידושין, דף למד בית עמוד א'. מבארת הגמרא פסוקים נוספים שיש בהם כפילות לשון, נאמר לגבי חיוב פריקה בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מבארת הגמרא, אין לי שחייב בפריקה אלא בשעה שבעליו עמו והוא מסייע לו בפריקה, אבל כשאין בעליו עמו, כלומר שאין הבעלים יכולים לסייע והוא פורק לבדו, מניין שגם באופן זה חייב בפריקה, תלמוד לומר עזוב תעזוב מכל מקום. נאמר לגבי חיוב טעינה בספר דברים פרק כ"ב פסוק ד', לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. מבארת הגמרא, אין לי שחייב בטעינה אלא בשעה שבעליו עמו והוא מסייע לו בטעינה, אבל כשאין בעליו עמו, כלומר שאין הבעלים יכולים לסייע לו והוא טוען לבדו, מניין שגם באופן זה חייב בטעינה, תלמוד לומר הקם תקים מכל מקום. דנה הגמרא, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב גם פריקה וגם טעינה? שואלת הגמרא, ולמה לי למכתב פריקה ולמה לי למכתב טעינה? מדוע צריכה התורה לכתוב שני פסוקים, האחד ללמד חיוב פריקה והשני ללמד חיוב טעינה? הרי אפשר ללמוד זה מזה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, למה ביארו ששאלת הגמרא היא מדוע צריך לרבות אופן שאין הבעלים מסייעים גם בפריקה וגם בטעינה, ולא מספיק לרבות באחד מהם שחייב לעזור גם כשהבעלים אינם מסייעים, ונלמד זה מזה. בשבעה הגמרא צריך שני הפסוקים נצרכים. די כתב רחמנה שאם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק עזוב תעזוב עמו ללמד חיוב פריקה ואמינה, הייתי אומר שהסיבה שחייבה התורה בפריקה משום דאיקה יש צער בעלי חיים, שהרי הבהמה מצטיירת במסע שעליה, ואיקה ויש גם חיסרון כיס, שהרי הבהמה מתקלקלת מחמת המסע, אבל טעינה דלף צער בעלי חיים איקה ולא חיסרון כיס איקה. אין לא צער בעלי חיים ולא חיסרון כיס, שהרי אין הבהמה טעונה בכלום. אימא נאמר לא, שלא יתחייב בטעינתה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב פסוק נוסף, ללמד חיוב טעינה. היא השמועינן, ואם הייתה התורה כותבת את הפסוק, הקם תקים עמו ללמד חיוב טעינה, הייתי אומר שהתורה חייבה לסייע בטעינה, משום דה בשכר, משום שאינו חייב לעשותה בחינם אלא בשכר, אבל פריקה דה בחינם, שהחיוב לעשות פריקה הוא בחינם אפילו, אימא נאמר לא, שלא חייבה אותו התורה בכך, ורק מכוח קל וחומר מטעינה יצטרך לעשותו בשכר, צריכה, לכן הוא צריכה התורה לכתוב פסוק מיוחד ללמד חיוב טעינה, ופסוק מיוחד ללמד חיוב פריקה בחינם. שואלת הגמרא ולרבי שמעון דאמר לקמן דף למד בית עמוד א', שאף טעינה חייבים לעשותה בחינם, מה איקה למאמר, מה יש לתרץ? הרי אין לתרץ כמו שהגמרא תרצה, שאי אפשר ללמוד פריקה מטעינה, שהרי אף טעינה יש לעשותה בחינם. וישבת הגמרא לרבי שמעון, לא מסיים מקראי. לרבי שמעון אין פסוק שמשמעותו דווקא חיוב טעינה, כיוון שגם את הפסוק לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו, אפשר לפרש הכוונה לחיוב פריקה. שכן נופלים בדרך, אפשר לפרש הכוונה לנופלים ומסעם עליהם, כפי שתאמר הגמרא בהמשך. ואם כן, כל אחד מהפסוקים שהיה נכתב, הייתי מפרש שהכוונה לחיוב פריקה, ולא היינו יודעים שיש חיוב טעינה, ולכן הוצרכו שני הפסוקים. כי היינו אומרים שדווקא פריקה חייבה התורה משום שיש בצער בעלי חיים וחיסרון כיס. דנה הגמרא מדוע צריכה התורה לכתוב גם פריקה וטעינה וגם השבת אבידה. שואלת הגמרא למה ללמכתב אני תרתי, ולמה ללמכתב אבידה, מדוע צריכה התורה לכתוב גם חיוב פריקה וחיוב טעינה וגם את חיוב השבת אבידה. הרי אפשר ללמוד חיוב פריקה וטעינה מחיוב השבת אבידה, וכן אפשר ללמוד חיוב השבת אבידה מחיוב פריקה וטעינה, שהרי עניינם של כל החיובים הללו הצלת ממונם של ישראל. ישבת הגמרא צריכי, צריכים הפסוקים להיכתב גם לגבי חיוב פריקה וטעינה וגם חיוב השבת אבידה. די כתב רחמנה ניתרת שאם התורה הייתה כותבת רק שני חיובים אלו, דיין חיוב פריקה וטעינה, הייתי אומר שבהם חייבה התורה, משום דצרה דמר איתה, שיש בזה צער של הבעלים, וכן צער הדידה איתה, יש בזה צער של הבהמה. אבל אבידה דצרה דמר איתה, שיש בזה צער של הבעלים וצער הדידה ליתה, ואין כאן צער של האבידה, אימא נאמר שלא יתחייב בהשבתה, ולכן לא היינו לומדים השבת הבידה מחיוב פריקה וטעינה, והיא השמועינן, ואם הייתה התורה כותבת רק את חיוב השבת הבידה, הייתי אומר שרק בזה חייבה התורה משום דלית למר הבעדה, שאין הבעלים נמצאים עם הבידה ואינם יכולים לטפל בה. אבל אני תרתי, חיובי פריקה וטעינה, דעית למר הבעדה, שהבעלים נמצאים עם הבהמה, שהרי הפסוק אומר, עזוב תעזוב עמו, ויכולים הם לבקש פועלים שיפריקו ויתענו בשבילו, אימא לא, הייתי אומר שלא יתחייב בפריקה וטעינה, צריך לכך וצריכה התורה לכתוב, גם חיוב השבת אבידה וגם חיוב פריקה וטעינה. אגב שהביאה הגמרא דרשות, מחמת מה כפלה התורה את הלשון, הביאה הגמרא פסוקים נוספים ודורשת בהם את כפילות הלשון. נאמר לגבי רוצח שדינו מיטה בסייף בספר ובמדבר, פרק למד ה' פסוק כ"א, מות יומת המכה רוצח הוא. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי שבית הדין יכולים להמית את הרוצח אלא במיטה הכתובה בו שהיא סייף. ובמסכת סנהדרין בדף נ"ב עמוד ב' לומדת הגמרא שרוצח דינו בסייף מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ', וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם, ונקמה זה בסייף, שכן כתוב בספר ויקרא פרק כ"ו פסוק כ"ה, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. מניין שאם אי אתה יכול להמיתו במיטה הכתובה בו, כגון שהיה בורח בספינה ואי אפשר להמיתו בסייף, שאתה בית הדין רשאי להמיתו בכל מיטה שאתה יכול להמיתו, כגון לזרוק עליו חץ מרחוק ולהמיתו או להדביעו בים. תלמוד לומר, ממה שכפלה התורה את הלשון מות יומת, ללמדנו שמכל מקום, שבית הדין יכולים להמיתו בכל דרך שאפשר. נאמר לגבי אנשי עיר הנידחת, אם הותחו רוב אנשי העיר לעבוד עבודה זרה, נהרגים בסייף, ביחיד העובד עבודה זרה דינו בסקילה. אז נאמר בספר דברים פרק י' ג' פסוק ת' ז', לגבי עיר הנידחת, אנשי עיר הנידחת, תקה את יושבי העיר העיר לפי חרב, מבאר את הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי שבית הדין יכולים להמית את אנשי עיר הנידחת, אלא בהקעה כתובה בהם שהיא סייף. מניין שאם אי אתה יכול להמיתן בהקעה כתובה בהם שאתה בית הדין רשאי להקותן בכל הקעה שאתה יכול. תלמוד לומר, מכך שכפלה התורה את הלשון עקה תקה מכל מקום, שבית הדין יכולים להמיתם בכל דרך שאפשר. וכותבים התוספות במסכת מכות דף ב' עמוד א' דיבור המתחיל כל, שחייבי מיתות אלו שריבתה בהם התורה וכן גואל אדם שריבתה בו התורה, נהרגים בכל מיטה ולא רק באחת מארבע מיטות בית דין. מה שאין כן שאר חייבי מיתות אינם נהרגים אלא באחת מארבע מיטות בית דין, כשאי אפשר להרוג אותם במיטה המפורשת בהם. אומרת הגמרא, נאמר לגבי חיוב השבת משכון, מלווה הממשכן את הלווה בשביל חובו, כשהגיע זמן הפיראון חייב להחזיר ללווה את המשכון בזמן שהוא צריך להשתמש בו. ספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג, השף תשיב לו את האבות כבוא השמש. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי שחייב להשיב את המשכון בלילה, אלא כשמשכנו ברשות בית דין, שמידו בדין, ובית דין הם ששלחו שליח למשכנו, אבל אם משכנו שלא ברשות בית דין, אם לקח את המשכון בעצמו בעל כוחו של הלווה, מניין שחייב להשיב את המשכון בלילה, תלמוד לומר, השף תשיב מכל מקום, ולעולם חייב להחזיר את המשכון, בזמן שהלווה צריך אותו. נאמר פסוק נוסף לגבי חיוב השבת משכון בספר שמות פרק חבית פסוק חפי, אם חבול תחבול סלמת רעך עד בו השמש תשיבנו לו. מבארת הגמרא הכפילות בפסוק, אין לי שחייב להחזיר את המשכון ביום, אלא כשמשכנו ברשות בית דין, אבל אם משכנו שלא ברשות בית דין, מניין שחייב להחזיר את המשכון, תלמוד לומר חבול תחבול מכל מקום. שואלת הגמרא, ואני תרי קרא אלא, למה, מדוע נצריכו שני פסוקים ללמד על חיוב השבת המשכון? עונה הגמרא, אחד, הפסוק חבול תחבול נצרך לכסות יום, שכאשר לקחה בלילה חייב להחזירה ביום, אחד, והפסוק השף תשיב נצרך לכסות לילה, שכאשר לקחה ביום חייב להחזירה בלילה. כמבואר בגמרא לקמן בדף קוף י' עמוד ב', שהפסוק השף תשיב לו את האבות כבוא השמש מדבר בכסות לילה שמחזירה בשקיעת החמה, והפסוק אם חבול תחבול סלמת רעך עד בוא השמש שיבנו לו מדבר בכסות יום שמשיב לו במשך היום עד בוא השמש דיינו עד שקיעת החמה. נאמר לגבי מצוות צדקה בספר דברים פרק ט"ו פסוק ח', כי פתוח תפתח את ידך לו. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי שחייב לתת צדקה אלא לעניי עירך, אבל לעניי עיר אחרת מניין שמצווה לתת להם צדקה? תלמוד לומר פתוח תפתח מכל מקום ללמדך שחייב לתת צדקה אף לעניי עיר אחרת. ומה שכתבה התורה לענייך לומר שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, אומר הריטב"א. נאמר פסוק נוסף לגבי מצוות צדקה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י', נתון תיתן לו. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי שחייב לתת צדקה אלא כשהוא יכול ליתן מתנה מרובה. אבל אם אינו יכול לתת מתנה מרובה, אלא רק מתנה מועטת, מניין שצריך לתת שמה לא חייבה אותו התורה לתת, אלא במקרה שהוא עצמו לא יכול להיות עני, אבל אם הוא עלול להיות עני, ויצטרך לבריות, אולי לא חייבה אותו התורה, תלמוד לומר נתון תיתן מכל מקום. נאמר לגבי מצוות הענקה, היינו שהאדון מצווה להעניק מנכסיו לעבדו העברי כשהוא יוצא לחירות. ספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ד, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק, אין לי אלא בשעה שנתברך הבית של האדון בגללו, בגלל העבד, שאז אמרה התורה שמעניקים לו, כמו שמשמע מהמשך הפסוק, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. אבל אם לא נתברך הבית בגללו, מניין שצריך להעניק לעבד, תלמוד לומר, ענק תעניק מכל מקום. שואלת הגמרא, ולרב לזר בן עזריה דאמר במסכת קידושין דף י"ז עמוד ב', שרק אם נתברך הבית בגללו מעניקים לו, אבל אם לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו, אם כן תיבה תעניק למה לי? בשבעה הגמרא התורה כפלה וכתבה לשון הענקה פעמיים, משום שדיברה תורה בלשון בני אדם, שדרכם לכפול תיבות בלשונם. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל דיברה תורה, שבוודאי גם רב לזר בן עזריה מודה לכל מה שדרשה הגמרא לאל מכפל הפסוקים. ורק במקום שיש הוכחה מהפסוק עצמו שלא לדרוש, אנחנו אומרים שדיברה תורה בלשון בני האדם. ולגבי הענקה, כיוון שנאמר בסוף הפסוק, אשר ברכך השם אלוקיך, מוכח שרק באופן זה חייב בהענקה. נאמר לגבי מצוות הלוואה בספר דברים פרק ט"ו פסוק ח', כי פתוח תפתח את ידך לו, ואהבת אביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. מבארת הגמרא את הכפילות בפסוק. אין לי שחייב להלוות, אלא כשאין לו ללווה ממה להתפרנס, ואינו רוצה להתפרנס משלך במתנה. בזה אמר רחמנה, אמרה התורה, תן לו בדרך הלוואה. ובמסכת כתובות בדף סמך זין, עמוד ב' מבואר, שמערימים עליו ונותנים לו לשם הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה. והמקור לכך הוא ממה שהתורה כתבה את הדין הזה בפרשה של מצוות צדקה. ומזה למדה הגמרא שעיקר הדין שייתן צדקה, אלא שכדי לא לביישו נותנים לו בצורת הלוואה. אבל כאשר יש לו ממה להתפרנס ואינו רוצה להתפרנס משלו, אלא מהצדקה בצמצום מניין שגם לא צריך להלוות, תלמוד לומר תאוויתנו מכל מקום. ולמרות שנאמר בהמשך הפסוק די מחסורו, ואם יש לו כדי להתפרנס, הרי לא חסר לו מכל מקום. אדם כזה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס, אין לך חסר גדול מזה, והוא גרוע יותר מחיסרון ממון. כך אומרים תוספות רבינו פרץ, תוספות הראש והריטב"א. שואלת הגמרא, ולרבי שמעון דאמר במסכת כתובות בדף ס"ז, שאם יש לו ממה להתפרנס ואינו רוצה להתפרנס משלו, אלא מהצדקה, אין נזקקים לו להלוותו, תיבת תאביתנו שכתבה התורה לעמלים. משיבה הגמרא כפלה וכתבה התורה לשון הלוואה פעמיים, משום שדיברה תורה בלשון בני אדם, שדרכם לכפול תיבות בלשונם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היה בטל מן הסלע, לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל. מבארת הגמרא, מהו השכר שבעל העבדה צריך לתת למוצא? תנא, שנינו בברייתא, נותן לו שכרו כפועל בטל, כלומר ששכרו הוא כפי מה שפועל מוכן לפחות משכרו ולהתבטל ממלאכה. שואלת הגמרא, מהי כפועל בטל? מדוע הוא נוטל כפועל בטל, והרי הוא תורח בשבת העבידה ואינו מתבטל ממלאכה? משיבה הגמרא, אמר אביי, כוונת הברייתא היא שהמוצא מקבל כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. כלומר, רואים כמה מוכן אדם לפחות משכרו כדי לעסוק במלאכה קלה יותר מהמלאכה שהוא עוסק בה תמיד, ואותו שכר ייתן לו, שהרי הוא עוסק בשבת העבידה שהיא מלאכה קלה. כלומר, אם היה רגיל לעבוד קשה בארבעה דינרים והוא מוכן ליטול שני דינרים ולעבוד פחות, ייתן לו שני דינרים עבור השבת העבידה שהיא מלאכה קלה. אם רגיל הוא לעבוד עבודה קלה ולהשתכר הרבה, ואינו מוכן לפחות מעבודתו כדי להחזיר את העבידה, הרי הוא נוטל את כל שכרו. כך אומר רשי. אומרת הגמרא שנינו במשנה אם יש שם בית דין מתנה בפניהם, והגמרא מוכיחה ממשנתנו שצריך להתנות בפני בית דין לעניין שכר העבידה, לדין חלוקת שותפים. איסור ורב ספרה, עביד איסקה בעדי הדד יעשו עסק ביחד, כלומר השתתפו ביניהם בסחורה. אז על הלך רב ספרה, הופל לגלי, חילק ולקח את חלקו מתוך השותפות, בלא דעת ידי איסור, בלא ידיעתו של איסור, ועשה זאת באפי בית רי, בפני שני אנשים. עתה לקמי, בא רב ספרה לפני רבא בר אבונה, אמר לרבא בר אבונה זיל, אי תתלת, הלך ועבה שלושה אנשים, דפלקת קמיו, שבפניהם חלקת את השותפות, אינמי, או שתביא תרי מגול תלתה. שניים מתוך שלושת האנשים שחלקת בפניהם, והם יעידו ששלושה היינו בחלוקה הזו, והנה מאפשרות נוספת, שתביא תרי סעדי, שני עדים אחרים שיעידו, דפלגת באפה בית תלתה, שחלקת בפני שלושה. אמר לי, שאל רב ספרה את רבא בר אבונה, מנה לך הדין הזה שחלוקה שלו בפני בית דין אינה חלוקה? אמר לי, השיב לו רבא בר אבונה, למדתי זאת ממד אתנן, ממה ששנינו במשנה לאל בדף למד עמוד ב', אם יש שם בית דין, וסתם בית דין זה שלושה אנשים, מתנה בפניהם, ואם אין שם בית דין, בפני מי יתנה שלא קודם? ומוכח שאין כוח להעביר ממון מאדם לחברו בפחות משלושה אנשים, ואם כן, כמו שכאשר המוצא רוצה ליטול ממון עבור השבת הוידה, הוא צריך להתנות זאת בפני בית דין, כך כששותף רוצה ליטול את חלקו מהשותפות, הוא צריך לחלוק בפני בית דין. אמר לי, שאל רב ספרה מדמי, האם אפשר לדמות חלוקת שותפות למשנתנו, והרי אתם שם במשנה לגבי הוידה, דמפיק ממון המאי ומוטיב להאי, כשהוא מוציא ממון מבעל הוידה ונותן למוצא בעינן בית דין. צריך להתנות בפני בית דין, אבל לך כאן בחלוקת שותפות שאינו מוציא ממון מיד אחר, אלא דידי שקלי, את שלא הוא נוטל, אין צריך כוח של בית דין, וכל מה שצריך לחלוק בפני אחרים, גילוי מלטה בעל מהו. הוא סתם גילוי דברים כדי שיוכלו להעיד שהחלוקה הייתה בשווה. ובתרי סגילי, מספיק לחלוק בפני שניים, ואם כן, די בכך שהחלוק בפני שניים. ומביא רב ספרה ראיה לדבריו, תדע, אביא לך ראיה שכך הוא דתנן, שנינו במשנה במסרת כתובות בדף צד זין עמוד א', אלמנה ניזונת מנכסי היתומים, מוכרת את תכסי היתומים שלו בפני בית דין, אלא בפני שניים משום גילוי מילטה, כדי שידעו היתומים שלו מכרה את הנכסים בפחות משוויים. וכמו כן חלוקת שותפות אינה צריכה להיות בפני בית דין, כיוון שצריך הגילוי מילטה באלמה. אבל אביי דוחה את הראיה, אמר לאביי לרב ספרה, ולאו מיתמר עלה, אם לא נאמר על המשנה הזו, אמר רב יוסף בר מניומה, אמר רב נחמן, בשמו של רב נחמן, שאומנם אלמנה אינה צריכה למכור בפני בית דין של מומחין, אבל צריכה למכור בפני בית דין של אדיוטות, ואם כן, גם חלוקת שותפות, אמנם אינה צריכה להיות בפני בית דין של מומחים, אבל צריכה להיות בפני בית דין של אדיוטות. וזה שלושה. ואם כן, נדחתה הראיה מאלמנה לחלוקת שותפות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף למד ב' עמוד א'. המשנה שלפנינו דנה באדם המוצא פרה באילו אופנים היא נחשבת עבודה וחייב בהשבתה, ובאילו אופנים אינו חייב בהשבתה. ובדין השבת עבידה כשאביו מצווה הוא שלא לקיימה, או כשאומר לו לעבור עבירה אחרת, האם ישמע בקולו, וכן התבארו במשנה פרטי מצוות פריקה וטעינה. אומרת המשנה מצאה ברפת, אדם המוצא פרה כשהיא ברפת, אף שאינה משתמרת כל כך, הוא כגון שיש לה גדר, אבל הדלת אינה נעולה, אין חייב בה בהשבתה. אבל אם מצאה כשהיא תורה בדרך ברשות הרבים, חייב בה בהשבתה, ואם הייתה הפרה בבית הקברות והוא כהן, לא יתמלה, לא ייכנס לבית הקברות לקחתה ולהשיבה, משום שאסור לכהן להתמל למיתים. הכלל בכל מקום הוא שעשה דוחה לא תעשה, ואם כן היה ראוי שמצוות עשה של השבת הוידה שנאמר בה, השף תשיבם להכריחה תדחה את הלף של תומת כהן, אלא שאמרה הגמרה לאל בדף למד עמוד א' שבתומת כהן יש לא תעשה ועשה, לא תעשה שנאמר לנפש לא יתאמה בעמיו, ועשה שנאמר קדושים יהיו, ולכן עשה של השבת הוידה הנה דוחה את הלא תעשה ועשה של תומת כהן. ועוד אומרת הגמרה שם, שלא דוחים איסור בגלל הפסד ממון, ולכן אסור לכהן להתאמה בכדי להשיב את הוידה לבעליה. אומרת המשנה דין נוסף וכהן שנמנע מלהשיב עבידה נמצאת בבית הקברות. אם אמר לו אביו ייכנס לבית הקברות ויתאמה כדי להשיב את העבידה הזו, או שהייתה עבידה מחוץ לבית הקברות, וכן בסתם אדם שאינו כהן שאמר לו אביו אל תחזיר את העבידה לא ישמע לו לאביו. ואומרת המשנה דיני מצוות פריקה וטעינה. נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ג' פסוק ה' כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, עזיבה לשון עזראי. וכך ביור הפסוק, שאם ראה אדם בהמה שרפצה תחת כובד מסע וחדלת מעזוב לו, בתמיה, כלומר האם תחדל, האם תימנע מלעזוב לו, מלעזור לו, ודאי שלא תעשה כך, אלא מצווה עליך לעזור לו ולפרוק את המסע מעל גב הבהמה. ועוד נאמר בפסוק, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. פסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ד', אם ראית בהמה נופלת בדרך, תעזור לבעליה להקימה. וכיוון שבדרך כלל בהמה נופלת מכובד המסע שעליה, דרשו חכמים בגמרא את הפסוק הזה גם על טעינת המסע שעליה לאחר שתקום. שאם נפלה הבהמה ומסע עליה, מצווה לפרוק מעליה את המסע, להקימה ולחזור ולטעון על גבה את המסע. אומרת המשנה, אדם שפרק וטען ומיד נפלה שוב הבהמה וחזר ופרק וטען, אפילו עשה כן ארבעה וחמישה פעמים או יותר, חייב שוב לפרוק ולטעון, שנאמר, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. בצורת פועל זו של המילה עזוב, מורה שחייב לפרוק ולטעון פעמים רבות. תיבת עזוב אינה לשון ציווי, שאם כן היה לה להינקד בשווה, אלא זה לשון פעול, מקור הפועל, צורת היסוד של הפועל, והוא תיאור פעולה הולכת ומתמשכת. והיינו שמחויבים לעשותו תמיד כמה וכמה פעמים, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. מבארת המשנה דין נוסף במצוות פריקה וטעינה. הלך וישב לו בעל הבהמה ואמר לו אותו אדם שבא לעזרתו, הועיל ועליך מצווה לפרוק, אם רצונך לפרוק לבתך פרוק, פטור אותו אדם מלפרוק, שנאמר עזוב תעזוב עמו, במשמע שאתה חייב לפרוק רק יחד עם בעל הבהמה. אבל אם היה בעל הבהמה זקן או חולה שאינו יכול לסייע, חייב הבא לעזרתו לפרוק ולטעון לבדו. דין נוסף במצוות פריקה וטעינה, מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון חולק ואומר מצווה אף לטעון. והגמרא תבהר שלא נחלקו על עצם המצווה, אלא אם יש מצווה לטעון בחינם או רק תמורת שכר. מסיים את המשנה עם דין נוסף במצוות פריקה וטעינה. רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו על החמור יתר על מסעו הרגיל לו, אין זקוק לו, אין צריך אותו אדם לעזור. שנאמר כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, ומשמע מהמילה מסעו, שרק אם יש על החמור מסוי שיכול לעמוד בו, אתה חייב לעזור לו ולפרוק את המסע מעל החמור. אבל אם יש על החמור מסע שאינו יכול לעמוד בו, אינך חייב לעזור לבעליו לפרוק ממנו את המסע. ראי המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא, הנאמר במשנה מצאה ברפת, באיזה רפת מדובר? אמר רב, הרפת שאמרו במשנתנו שהיא מצאה בבהמה אינו חייב בהשבתה, מדובר ברפת שאינה מטעה, שאינה גורמת לבהמה לצאת מתוכה, כגון שיש בה קצת מרעה, ואינה משמרת את הבהמה, וכגון שאין דלתה נעולה, ואם באה לצאת יכולה לצאת, והראיה לכך שאכן מדובר ברפת שאינה מטעה מדקטני, אינו חייב בה, ממה שנאמר במשנה שהיא מצאה ברפת אינו חייב בהשבתה, ומוכח שמדובר ברפת שאינה מטעה, שהרי אם מדובר ברפת מטעה יהיה קשה מדוע אינו חייב בהשבתה, וכן יש להוכיח שרפת זו אינה משמרת, מדי צריך למתני, אינו חייב בה, מכך שהוא צריכה משנתנו ללמד שאינו חייב בהשבתה. דאיסל כדאי תך משמרת, כי אם תעלה על דעתך לומר שמדובר ברפת המשמרת, אשתה משכח לאבראי מאיילה לגבי, הרי הדין הוא שהיא מצאה בהמה טועה בדרך, מכניסה לרפת. ודאי לו בזה, רפת שכזו, ודאי לו בזה, ואינו צריך להודיע לבעלים, ואם כן כאשר משכח לה מגבי, מצא אותה את הפרה בתוך רפת כזו, האם היא באיה? האם צריכה המשנה לחדש ולומר שאינו חייב בה? אלא שמה מינה, אלא יש לך ללמוד שמשנתנו מדברת ברפת שאינה משמרת, ולכן הוא צריכה המשנה לומר שאינו חייב להשיבה. מסכם את הגמרא, אכן שמה מינה, יש ללמוד מהמשנה שמדובר ברפת שאינה מטעה ואינה משמרת. שנינו במשנה מצאה ברפת אינו חייב, ומבררת את הגמרא, איכן נמצאת רפת זו אמורה במשנה, אמר רבי יצחק, והוא מדובר שרפת זו עומדת תוך לתחום העיר, ולכן אינה מוצא חייב בהשבתה. מדייק את הגמרא מכלל מדברי רבי יצחק נלמד, ברשות הרבים, שדווקא אם הפרה עומדת ברפת, אינו חייב בהשבתה, אבל אם היא עומדת ברשות הרבים, ואפילו אם רשות הרבים היא בתוך התחום נמי, גם כן חייב להשיבה. איקא דמתני לה, ויש ששנו את דברי רבי יצחק הסיפה, על הסיפה במשנה בה נאמר, ברשות הרבים חייב בה בהשבתה, ועל זה אמר רבי יצחק, והוא מדובר שהפרה עומדת מחוץ לתחום. מדייק את הגמרא מכלל, מדברי רבי יצחק נלמד, דברפת, שדווקא אם הפרה עומדת ברשות הרבים חייב בה שבתה, אבל אם היא עומדת ברפת, אפילו אם רפת זו עומדת מחוץ לתחום, נמי אינו חייב בה בהשבתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואם הייתה בבית הקברות לא יתאמע לה. אם אמר לו אביו יתאמע, או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לו. מבררת הגמרא מדוע מצוות כיבוד אב ואם אינה דוחה את איסור הטומאה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה גם במסכת יבמות בדף ו עמוד א', מניין שאם אמר לו אביו של הכהן יתאמע כדי להשיב את האבידה, או שאמר לו אל תחזיר אבידה נמצאת במקום המותר לו בכניסה, מניין שלא ישמע לו, אלא יחזיר אותה אם היא במקום שיכול להיכנס, ולא יחזירה אם היא בבית הקברות, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני השם. ודרשו חכמים ממה שהקישה, השוותה התורה את מצוות מורה אב ואם לאיסור חילול שבת שעם אביו ואימו מצווים. על אדם לחלל שבת, אינו רשאי לחלל שבת מפני שכולכם, גם אתה וגם אביך ואימך חייבים בכבודי, ולכן כבודי דוחה את כבודם של אב האם. וכמו כן אין מצוות כיבוד אב האם דוחה מצוות השבת הוידה. כתב רשי שהדרשה היא מסיום הפסוק אני השם, שכיוון שאני אדון לשניכם, לכן אין אב יכול לצוות דבר שהוא כנגד כבודי. ואילו הרשב"א כתב שהלימוד עם הלשון תשמורו. כלומר שלעולם צריך לשמור את השבת ואינה נדחית מפני כיבוד אב. מקשה הגמרא טעם עד כתב רחמנה ואת שבתותיי תשמורו. הטעם שאסרנו על איש זה לשמוע בקול אביו ולא להשיב אבידה, הוא רק מחמת הפסוק איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, ויש לדייק שדווקא מחמת פסוק זה הוא צריך להשיב את האבידה על אב אחי. אבל בלא הלימוד מהפסוק אב ואמינה הייתי אומר צייט עלי שישמע לאביו ולא ישיב את האבידה. כיוון שכיבוד אב שהוא מצוות עשה שנאמר כבד את אביך ואת אמך דוחה את העשה של השבת אבידה של השף תשיבם. וקשה ועמי מדוע לולי הפסוק הוא פטור מלהשיב את האבידה, הרי אי עשה כיבוד אב זה מצוות עשה, והי והשבת אבידה יש בה לא תעשה ועשה, שהרי שבנוסף על העשה של השף תשיבם נאמר בה לא תוכל להתעלם, וכללו שלא עתי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אין מצוות עשה דוחה לא תעשה ועשה. ואם כן מדוע אנחנו צריכים את הלימוד מפסוק זה של את שבתותיי תשמורו ללמדנו שאסור לו לשמוע לאביו והוא חייב להשיב את האבידה? תרץ את הגמרא אית צריך, פסוק זה נצרך ללמד שהוא חייב להשיב את האבידה, כיוון שבלי הפסוק סל כדי היית חמינה היה עולה על דעתך לומר הועיל והוא קש כיבוד אב ואם לכבודו של מקום בגזירה שווה של כבד כבד, שנאמר כאן בספר דברים פרק ה' פסוק ט' ז' בכיבוד אב ואם כבד את אביך ואת אמך, ונאמר להלן בספר משלי פרק ג' פסוק ט' בכיבוד השם כבד את השם מהונך, איל כך לכן הייתי אומר לציית לי שישמע לאביו אפילו כשאומר לו לעבור על איסור. כמה שמלן בא הפסוק את שבתותיי תשמורו ומלמדנו, זה לא לשמלי, שאין לאדם לשמוע לאביו כשאומר לו לעבור איסור, ולכן אם אמר לו להתאמה כדי להשיב אבידה או שלא להשיב אבידה במקום המותר לו, לא ישמע לו. אומרת הגמרא שנינו במשנה מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר אף לטעון. מבררת הגמרא מהי כוונת תנא קמא שאמר אבל לא לטעון. אילי מה אם נאמר שכוונתו אבל לא לטעון כלל, שאין מצווה כלל מן התורה לטעון, יהיה קשה. מה ישנה פריקה? במה שונה פריקה שאתה אומר שהיא מצווה משום דכתיב, עזוב תעזוב עמו? הרי תעינה נמי, תעינה גם נאמרה בתורה, הכתיב שהרי נאמר, רק הם תקים עמו. תרץ לגמרא אל הפירוש דברי המשנה כחו. מה שאמרה המשנה מצווה מן התורה לפרוק, אין הכוונה לומר רק שיש מצוות פריקה, אלא שהמצווה לפרוק אפילו בחינם ולא לטעון בחינם, אבל אין מצווה מן התורה לטעון בחינם אלא בשכר. ורבי שמעון חולק ואומר, לא רק לפרוק חייב בחינם, אלא גם חייב לטעון בחינם. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה שבזה נחלקו, תנינא לה שנינו מחלוקת זו בברייתא דתנו רבנן. מצוות פריקה יש לעשותה בחינם, אבל מצוות טעינה אין חיוב לעשותה בחינם, אלא רק בשכר. רבי שמעון חולק ואומר, זו וזו בין פריקה בין טעינה יש חיוב לעשותן בחינם. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתה, מהי טעמה יודי רבנן, מה טעמם של רבנן הסוברים שפריקה יש לעשותה בחינם, ואילו טעינה יש חיוב לעשותה רק בשכר. ואיסל כדאי תחימו לה על דעתך לומר כרבי שמעון שגם בתעינה יש חיוב לעשותה בחינם, לכתוב רחמנה היה לתורה לכתוב רק מצוות תעינה ולא באי, ולא הייתה צריכה התורה לכתוב מצוות פריקה. ואנה אמינה ואני אלמד זאת בקל וחומר ואומר, ומה תעינה דלית בצער בעלי חיים שאין בצער בעלי חיים שרי מסע הבהמה מונח כבר בצד הדרך ולקח חיסרון כיס וגם אין בזה הפסד ממון, כיוון שאין הבהמה נשברת תחת כובד מסע. ואף על פי כן אמרה התורה שהרועה חייב לטעון את המסע על הבהמה, פריקה דעית בי שיש בצער בעלי חיים שהבהמה מתייסרת תחת כובד מסע ויש בה גם חיסרון כיס הפסד ממון שהבהמה נשברת תחת מסע, האם לא כל שכן שהרועה חייב לעזור בפריקת המסע? אלא למה הלכת הקט ורחמנה? ואם כן איזו הלכה באה התורה ללמדנו שלכן כתבה את מצוות פריקה? ודאי לומר לך שדווקא פריקה יש חיוב לעשותה בחינם, אבל טעינה אין חיוב לעשותה אלא בשכר. אם הייתה התורה כותבת רק מצוות טעינה והיינו למדים ממנה בקל וחומר את מצוות פריקה, שהרי בתעינה אין צער בעלי חיים ואין חיסרון כיס, וכל שכן שיש חיוב פריקה כשיש צער בעלי חיים וחיסרון כיס, היינו אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר, שכשם שמצוות טעינה אינה אלא בשכר, כך גם מצוות פריקה תהיה רק בשכר, כך מסביר רש"י. שואלת הגמרא ורבי שמעון הסובר שבין פריקה ובין טעינה יש חיוב לעשותן בחינם, מה איתם, מה הטעם לשיטתו שהתורה כתבה גם מצוות טעינה וגם מצוות פריקה? הרי יכלה התורה לכתוב רק מצוות טעינה וממנה נלמד את מצוות פריקה. בשיבה הגמרא רבי שמעון סובר משום דלא מסיים מקראי, שכיוון שהפסוקים אינם מפורשים עם הכוונה בכל אחד מהם לפריקה או לטעינה, לכן אם היה כתוב רק אחד מן הפסוקים היינו מפרשים שכוונת הכתוב היא על מצוות פריקה, משום שיש בה צער בעלי חיים וחיסרון כיס, ולא על מצוות טעינה, ורק כאשר יש שני פסוקים אנחנו מבינים מהאיתור שאחד מהם מדבר על מצוות פריקה, והשני מדבר על מצוות טעינה. וכיוון שאף אחד מן הפסוקים אינו מיותר, אין לנו מאיכן ללמוד שבטעינה מותר לקבל שכר, וממילא יש לומר שבשתיהן יש חיוב לעשותן בחינם. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם ישיבו על טענתו של רבי שמעון שהפסוקים אינם מפורשים ולכן צריך את שניהם? ואם כן, אין לנו לימוד שטעינה בשכר. בשיבה הגמרא רבנן ישיבו לו, עמי לא מסיים מקרא, מדוע אתה אומר שהפסוקים אינם מפורשים? הרי אחא כאן בספר שמות כתיב רובץ תחת מסעו, שמשמע שהבהמה עדיין נמצאת תחת כובד המסע שעליה, ואם כן הכוונה למצוות פריקה, ואילו אתם שם בספר דברים כתיב, נאמר נופלים בדרך, שפירושו, דרמו אינו ותעוניו באורחה, משמע, שהם ומסעם מוטלים בדרך, ואם כן הכוונה למצוות טעינה. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת רבי שמעון, ורבי שמעון יתרץ ויאמר שאי אפשר ללמוד מהפסוק את מצוות טעינה כדברי חכמים, כיוון דנופלים בדרך אין פירושו שהם ומסעם מוטלים בדרך, אלא אינו ותעוניו אליו, משמע, שהם מוטלים בדרך ומסעם עליהם. ואם היה נאמר רק פסוק זה, הייתי לומד ממנו מצוות פריקה, שכיוון שהבהמה נופלת ומסעה עליה, צריך לעזור ולפרוק ממנה את מסעה, ולא הייתי יודע שיש גם מצוות טעינה, ולכן אמרה התורה שני פסוקים, שמהפסוק רובץ תחת מסעו נלמד את מצוות פריקה, ומהפסוק נופלים בדרך נלמד את מצוות טעינה. מוכיחה הגמרא שאיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה גם לפי רבי שמעון וגם לפי חכמים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מדברי שניהם, מדברי חכמים ורבי שמעון, שאמרו שפשוט יותר לחייב אדם במצוות פריקה מאשר במצוות טעינה נלמד, יש ללמוד שאיסור צער בעלי חיים הוא מדאורייתא מן התורה. שהרי לדברי חכמים, אם היה כתוב מצוות טעינה, הייתי לומד מכך מצוות פריקה בקל וחומר. כמבואר לאל שהיינו דנים קל וחומר, ומה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייב, והפריקה שיש בצער בעלי חיים לא כל שכן. ואפילו רבי שמעון שאמר שצריך פסוק מפורש כדי לחייב במצוות פריקה, לא כאמר, לא אמר זאת, אלא משום דלא מסיים מקראי, שהפסוקים אינם מפורשים, איזה מהם מדבר בפריקה, ואיזה מהם מדבר בטעינה, ואם היה כתוב רק פסוק אחד, לא היינו יודעים את מצוות טעינה, כי היינו אומרים שהפסוק מדבר על פריקה. אבל מסיים מקראי, אבל אם הפסוק היה מפרש את דברה וכותב בפירוש מצוות טעינה, היה מודה רבי שמעון שדרשינן שאנחנו דורשים קל וחומר, שאם חייב בטעינה, קל וחומר שחייב בפריקה. ואכן יש לשאול משום מה, מהו הטעם לדרוש קל וחומר שפשוט יותר לחייב פריקה מטעינה, לאו משום מה, אם לא מטעם, צער בעלי חיים דרשינן. אנחנו דורשים צער בעלי חיים, וכך הוא הקל וחומר. מה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייבתו התורה? לטעון, פריקה שיש בצער בעלי חיים לא כל שכן שחייב, ומוכח אם כן שלדעת הכל, צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. דוחה הגמרא את רעייתו של רבא ואומרת, דילמה, שם הקל וחומר היה מטעם אחר, משום דעיק החיסרון כיס, שבפריקה יש הפסד ממון ולא משום צער בעלי חיים, ואחי כאמר, כך כוונת הברייתא ללמוד קל וחומר פריקה מטעינה. ומה טעינה דלית בחיסרון כיס, אין בה הפסד, שהרי אין הבהמה נזוקת אם תרבוץ על הקרקע, והמסע אינו עליה, אלא מונח בסמוך לה על הארץ, ואף על פי כן חייב הרואה אותה להקימה ולטעון עליה, פריקה דעית בחיסרון כיס, שיש בה הפסד לבעלים שהבהמה נשברת תחת מסעה לא כל שכן שחייב לעזור לפרוק את המסע מעליה, וכיוון שאפשר ללמוד שהקל בחומר הוא משום חיסרון כיס, אין לנו ראיה שצער בעלי חיים הוא מן התורה. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר לומר שהקל בחומר הוא משום חיסרון כיס, וכי טעינה אין בחיסרון כיס, האם בטעינה אין לבעל הבהמה חיסרון כיס, מי לא עסקינן? האם לא מדובר גם באופן דעדי אחי ואחי, שבין כך ובין כך בעוד שהוא ממתין לעזרה ובהמתו רובצת על הקרקע בתיל משוקי? הוא מתבטל ממסחרו בשוק, שהרי מן הסתם אם יש לו מסע על גבי בהמתו הוא הולך למוחו בשוק. הנה מי, ויתכן שגם מטעם אחר יש כאן חיסרון כיס, כיוון שבזמן זה עתו גנבי עלולים לבוא גנבים ושק לי כל מדעיקה בעדי. יגנבו ממנו את כל מה שיש איתו, ואם כן, אי אפשר לומר שפריקה יותר חמורה מטעינה מטעם שיש בה חיסרון כיס, שהרי גם בטעינה יש חיסרון כיס. אלא ודאי הקל וחומר הוא, משום שבפריקה יש צער בעלי חיים, ובטעינה אין צער בעלי חיים. ואם כן חוזרת ההוכחה כדברי רבא שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, איסור מן התורה. מביאה הגמרא הוכחה נוספת מהמשנה שצער בעלי חיים מדאורייתא. תדע אביא לך ראיה שחכמים ורבי שמעון סוברים שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, דקטני סיפא, שהרי בסיפא של משנתנו שנינו רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו על חמור הנופל יתר על מסעו יותר ממה שהחמור יכול ורגיל לשאת, אין זקוק לו, אינו צריך לסייע לפרוק ממנו מסעו, שנאמר ספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, ומשמע מסוי שיכול לעמוד בו. ומדייק את הגמרא לאו מכלל, האם לא נלמד מזה? לתנא קמא, כלומר רבי שמעון וחכמים סבר, הם סוברים שניהם, שגם באופן זה שיש על החמור מסע שאינו יכול לעמוד בו, זקוק לו, חייב במצוות פריקה, מה היא טעמה? ומה טעמם שחולקים בזה על רבי יוסי? אם תאמר משום מצוות עזוב תעזוב, הרי כתוב מסעו ויש לדרוש כרבי יוסי מסעו הרגיל בו. אלא לאו, האם לא נכון לומר שטעמם הוא משום שצער בעלי חיים דאורייתא? ומשום כך אפילו כשבעל החמור עשה שלא כהוגן שהמיס על בהמתו מסע שאינו רגיל בו, שהבהמה אינה רגילה לשאת אותו, מכל מקום משום שההלכה של איסור צער בעלי חיים שהוא מן התורה, אנחנו לא דורשים את הכתוב מסעו כפשוטו, וממילא צריך לעזור ולפרוק מעליה את המסע. דוחה הגמרא ואומרת דילמה שמה באמת חכמים ורבי שמעון סוברים שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, ובתחת מסעו פליגי, ונחלקו כיצד לפרש את הפסוק תחת מסעו, דרבי יוסי סבר דרשינן תחת מסעו, שכוונת הפסוק לומר שדווקא מסוי שיכול לעמוד בו חייב לפרוק. מסוי שאין החמור יכול לעמוד בו אינו חייב לפרוק, ורבנן סברי לא דרשינן תחת מסעו. לא דורשים בכוונת הפסוק מסוי שיכול לעמוד בו, אלא מפרשים שכוונת הפסוק שכל מסע שיש עליו חייבים לפרוק ממנו, ולכן סוברים חכמים ורבי שמעון שצריך לעזור ולפרוק אפילו אם בעל החמור ימיס מסע שאין הבהמה יכולה ורגילה לשאת, ולא משום שצער בעלי חיים מדאורייתא. מוכיחה הגמרא תדע אביא לך ראיה שהביור במחלוקת היא כמו שדחינו, לצער בעלי חיים לאו דאורייתא, אינו איסור מן התורה, דקטני רישא, שהרי שנינו ברישא של המשנה, הלך בעל החמור וישב לו ואמר לו לאותו אדם הבא לסייע, הואיל ועליך מוטלת מצווה לפרוק פרוק בלי שהסייע בידך, פטור אותו אדם מלפרוק, משום שנאמר עזוב תעזוב עמו. ואם בעל החמור אינו מסייע, זה לא נקרא עמו, ואיסל כדאי לך אם עולה לדעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, מה לי איתה למראי בעדי, ומה לי קילה איתה למראי בעדי? מה אכפת לי אם הבעלים נמצאים עמו כדי לסייע, ומה אכפת לי אם הבעלים אינם מסייעים לו? הרי אם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, חובה עליו לעזור לבהמה נשברת תחת מסע, ומה ההבדל אם בעל החמור עוזר לו לפרוק מהחמור או שאינו עוזר לו? מכאן ראיה שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, ורק אם הבעלים עוזר, רק אז חייבים לסייע לפרוק. דוחה הגמרא את הראיה ומבארת שאפילו שצער בעלי חיים הוא מן התורה, אינו חייב לפרוק מהחמור אם הבעלים אינו מסייע לו. לעולם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ומה שכתוב במשנה שאם הבעלים אינו מסייע בידו הוא פטור מלפרוק? מי סברת אם אתה סובר שפטור הכוונה שפטור לגמרי מלפרוק? ודילמה אולי הכוונה היא פטור מלפרוק בחינם וחייב לפרוק בשכר, ואחי כמה רחמנה, וכך אומרת התורה, כי איתה למראי בעדי, אם בעליו פורק עמו עבד גבי בחינם, עזור לו בחינם, וחילייתי למראי בעדי, אבל אם אין בעליו מסייע עמו, עבד גבי בשכר, עזור לו בשכר, ולעולם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ולכן חייב בפריקה, אלא שאם אין בעל החמור מסייע, לא מותר לו לגבות שכר. הביאה עכשיו הגמרא חמש ראיות לפשוט את השאלה הזו, האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. והסימנים לחמשת הראיות הללו הם חמש התיבות האלו, בהמת, בהמת, אוהב, שונא, רבצן. מביאה הגמרא ראיה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, למה מסייע לי? נאמר שמהברייתא המובאת לאלן יש ראיה לרב הסובר שצער בעלי חיים דאורייתא. שנינו בברייתא, בהמת עובד כוכבים שנפלה בדרך תחת מסע, וראה זאת יהודי, מטפל בה לפרוק את מסע, כשם שמטפל בבהמת ישראל. היא אמרת בשלמה זה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא משום האכיל, לכן מטפל בה בבהמת עובד כוכבים כמו בבהמת ישראל. אלא היא אמרת אבל אם תאמר שצער בעלי חיים לעבד דאורייתא וכל מצוות הפריקה היא כדי לעזור לחברו שבהמתו נופל תחת מסע, מה היא מטפל בה כבהמת ישראל? מדוע צריך לטפל בבהמת עובד כוכבים כמו שמטפל בבהמת ישראל? אלא מוכח שצער בעלי חיים דאורייתא, ולכן צריך לטפל גם בבהמת עובד כוכבים. דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה מבהמת הגוי שנפלה משום שהטעם שם בבהמת הגוי, הטעם שצריך לעזור כשנפלה משום איבה, כדי שהגוי לא ישנא את עם ישראל, ואין ראיה מזה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מביאה הגמרא ראיה שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר כמו שדחינו שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, דקטני, שהרי שנינו בסיום הברייתא, שאם הייתה בהמת הגוי טעונה יין אסור, דהיינו יין נסך, אינה זקוק לה. אינו צריך לעזור לפרוק מסע, היא אמרת בשלמה זה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, בטעם שצריך לעזור לבהמת גוי שנפלה זה רק משום איבה, משום אחי, לכן אם הייתה בהמת הגוי טעונה יהי נסך, אין זקוק לה מפני שהוא יכול להשתמט מעזרה בכך שיאמר שיהי נסך הוא דבר שאסור לנו, ולכן אינו יכול לעזור לבהמה טעונה בה ולא יעורר בכך את איבת הגוי. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שצער בעלי חיים דאורייתא, המאי אין זקוק לה, מדוע פטור? הרי צריך לפרוק את הבהמה משום צערה שלה. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, במה שאמרו בברייתא, שאם הייתה הבהמה טעונה יהי נסך אין זקוק לה, אין הכוונה שהבהמה נופלת וצריכה לעזרה, שלא תישבר תחת מסע, אלא אחי כאמר, כך פירוש הברייתא, ולהטעינה, להטעין את הבהמה, יין אסור, אחר שנפלה, בזה אין זקוק לה, כיוון שבטעינה אין צער בעלי חיים, אבל אם בהמת הגוי נופלת תחת מסע, חייב לפרוק את מסע, אפילו מיהי נסך משום צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, בהמת עובד כוכבים והמסוי הטעון עליה, ושל ישראל. על זה נאמר בפסוק, כי תראה חמור סונחר עובד תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, כלומר שאם הבהמה היא של גוי, על זה נאמר וחדלת שאינך צריך לעזור לו, עזוב תעזוב מבעלי. הרי צריך לדרוש את העזוב תעזוב שמשמע מזה שצריך לעזור לגוי, משום צער הבהמה, ואם אין אתה מזקיקו לעזור לבהמת הגוי שיש עליה מסע ישראל מוכח, שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ומה שמבואר בברייתא שאין צריך לעזור לבהמת הגוי שנפלה, אין משם קושיה, משום שאתם שם מדובר בטעינה שאין בזה צער בעלי חיים ולכן אינו צריך לעזור. בקשה הגמרא יחי, אם מדובר בטעינה שאין בצער בעלי חיים, הם הסיפה. אמור את הסיפה של הברייתא, נאמר בה, בהמת ישראל, בהמה שייכת לישראל והמסוי הטעון עליה, הוא של גוי, של עובד כוכבים. על זה נאמר בפסוק, עזוב תעזוב, דיינו שתעזור לבהמה הזו. ואם בטעינה, אם מדובר בטעינה כמו שפירשת את הרישה, קשה, המי, מדוע אתה דורש את זה על הפסוק, עזוב תעזוב? הרי אין בטעינה צער בעלי חיים, ומדוע הוא חייב לעזור לגוי שנפל לו מסעו? תרץ את הגמרא חיוב לעזור לטעון, אינו משום מסע הגוי, אלא משום צער עד ישראל, צערו של הישראל שהוא בעל הבהמה, שצריך להמתין עם בהמתו כשמסע נופל ממנה. בקשה הגמרא יחי, אם כך שצער ההמתנה בדרך הוא גם צער הנכלל בדין של עזוב תעזוב, וצריך לעזור לישראל משום כך, אפילו רישא נמי, גם במקרה שברישא בבהמת גוי הוא מסע ישראל, גם יהיה חייב לעזור משום צער הישראל המתעכב עם סחורתו שנפלה מבהמת הגוי, ומדוע דרשו על זה את המילה וחדלת ופטרו אותו מלעזור. תרץ את הגמרא, ברישא מדובר בחמר שמוביל החמור הוא עובד כוכבים, ובעל המסע הוא ישראל שאינו נמצא שם, ולכן אין צער לישראל בהמתנה יחד עם סחורתו בדרך. אבל בסיפה מדובר בחמר שמוביל החמור הוא ישראל, ויש לו צער שהוא ממתין עם בהמתו בדרך. שואלת הגמרא, מהי פסקת? מדוע אנחנו אומרים שברישא שהבהמה היא של גוי מדובר בחמר גוי, ובסיפה שהבהמה היא של ישראל מדובר בחמר ישראל, וכי לא ייתכן שהבהמה של גוי והחמר ישראל, או שהבהמה של ישראל והחמר גוי? משיבה הגמרא, סתמא דמילתא בדרך כלל כחו. איניש בת ארחם ראזיל, אדם הולך אחר חמורו, וברישא שמדובר בבהמת גוי, מן הסתם ההולך אחריה הוא גוי, ובסיפה שמדובר בבהמת ישראל, מן הסתם ההולך אחריה הוא ישראל. דוחה הגמרא את הביור שהברייתא מדברת בטעינה ולא בפריקה, מקשה הגמרא איך אתה מפרש את הברייתא בטעינה ומחלק, שכשמדובר בגוי נאמר וחדלת, וכשמדובר בישראל נאמר עזוב תעזוב, הרי וחדלת ועזוב תעזוב בפריקה אודקטיבי, הם כתובים לגבי פריקה ולא לגבי טעינה. חוזרת בה הגמרא ואומרת שהברייתא שמחלקת בין יהודי לגוי מדברת בפריקה. אמר לי, באמת הברייתא עוסקת בפריקה ולא בטעינה, ויש גורסים אלא, אמר לי. באמת הברייתא עוסקת בפריקה ולא בטעינה, אלא שאם כך יהיה קשה על רבא הסובר שבין לרבנן ובין לרבי שמעון, צער בעלי חיים ומדאורייתא, ואילו בברייתא מבואר שעם הבהמה של גוי אין חיוב פריקה אף שיש צער בעלי חיים. על זה מיישבת הגמרא, אמני, הברייתא הזו בשיטת מי היא? רבי יוסי הגלילי. דאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, ולכן בבהמה של גוי אין חיוב פריקה שנאמר וחדלת, ובבהמה של ישראל יש חיוב פריקה שנאמר עזוב תעזוב. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, אדם הרואה שתי בהמות הזקוקות לעזרה, אחת היא בהמת האוהב שלו הנופלת תחת מסע, וצריך לפרוק ממנה את המסע, והשנייה היא בהמת שונא שלו שצריך לטעון עליה את מסע, מצווה בשונא, מצווה עליו להקדים ולטעון את בהמת השונא, והטעם כדי לחוף את יצרו. שואלים התוספות במסכת פסחים בדף קי"ג עמוד ב', פרשו את הפסוק כי תראה חמור שונחה בשונא שמצווה לשונאו, כיוון שראה בו איסור דבר ערווה. אם מדובר בשונא כזה, מדוע עליו לחוף את יצרו? תרצים התוספות שבברייתא הזו אין מדובר בשונא הנאמר בפסוק, אלא בסתם שונא, ועליו הוא מצווה להקדימו לפני אוהבו כדי לחוף את יצרו. ובמסכת פסחים מתרצים התוספות שבאמת מדובר בשונא שמצווה עליו לשנותו, וכיוון שהוא שונא אותו, אז הנשנא, חברו, גם שונא אותו, שהרי נאמר כמיים פנים לפנים כן לב האדם לאדם. ובאים מתוך כך לשנאה גמורה, ולכן צריך לכפות את יצרו. הוכיחה הגמרא ואיסל כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, עדיף לי. הרי יש לנו לומר שעדיף לו לפרוק את בהמת אוהבו מלטעון את בהמת צונו, כיוון שהבהמת שצריך לפורקה, היא מצטערת, וכיוון שהברייתא אומרת שיטען את בהמת צונו ולא יפרוק את בהמת אוהבו, מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, דוחה הגמרא ואומרת באמת צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ואפילו אחי, ואף על פי כן צריך לטעון את בהמת צונו ולא לפרוק את בהמה שמצטערת תחת מסע ששייכת לאוהבו, והטעם הוא משום שכדי לחוף את יצרו עדיף על צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא שונא שאמרו בפסוק, כי תראה חמור שונאך שצריך לסייעו ולפרוק את מסעו, מדובר בשונא שהוא ישראל ולא בשונא עובד כוכבים, אבל עובד כוכבים אין מצווה כלל לסייעו. מוכיחה הגמרא היא אמרת, אם אתה סובר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, אם כן, מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים, מה אכפת לי? אם הוא שונא ישראל או שונא עובד כוכבים, הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, יש חיוב לעזור לבהמה אף אם בעליה הוא גוי, וכיוון שהברייתא מפרשת את הפסוק שצריך לעזור דווקא לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים, מוכח שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, מי סבר דחי אתה סובר, שמה שאמרה הברייתא שצריך לעזור רק לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים, השונא דקרקאי? על השונא האמור בפסוק מדברת הברייתא, ובפריקה שיש בה צער בעלי חיים? לא חנו, אלא השונא דמתנית אם קאי, על השונא האמור בברייתא הקודמת, אוהב לפרוק ושונא לטעון, דיברה הברייתא, ומחלקת בין ישראל לגוי, ומדובר על טעינה שאין בזה צער בעלי חיים, ולכן אי אפשר להוכיח מכאן, האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. מביאה הגמרא ראיה נוספת שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא. כתוב בפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ, דרשו חכמים מפסוק זה כמה דרשות, רובץ ולא רפצן, שרק אם יקרה הוא לא שהוא רובץ תחת מסעו, צריך לעוזרו, אבל לא רפצן שדרכו כך תמיד. רובץ על הקרקע ולא אם הוא עומד ומסעו על גבו, שאז אין חיוב לעוזרו, תחת מסעו, כלומר שהחמור עומד ומסעו על גבו, ולא אם מסעו כבר מפורק ואינו על גבו, תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו, דהיינו שמסע המדובר הוא מסע שהחמור יכול לשאת אותו, ולא אם יניחו בעליו על גבו יותר ממה שהחמור יכול לשאת. מוכיחה הגמרא והיא אמרת, אם אתה סובר שצער בעלי חיים דאורייתא, אם כן, מה לי, מה אכפת לי אם הוא רובץ רק במקרה, ומה לי, ומה אכפת לי אם הוא רפצן בקביעות, ומה לי, מה אכפת לי אם הוא עומד, הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא חובה לעוזרו בכל המקרים, בגלל צער בעלי חיים, ואף אם הוא רפצן או עומד, ומזה שחילקה הברייתא שיש אופן שחייב ויש אופן שפטור מוכח, שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מה הברייתא הזו את דעתם של רבנן, כיוון שיש לומר רמני, מי שנה את הברייתא הזו? רבי יוסי הגלילי, דאמר צער בעלי חיים דרבנן, ולכן, אף שאסור לצער בהמה מדרבנן, מכל מקום אין חובה להצילה. ומוכיחה הגמרא החינם היא מסתברה, כך גם מסתבר שברייתא זו היא כדעת רבי יוסי הגלילי הסובר, שצער בעלי חיים דרבנן, דקטני שרישנינו בספר של הברייתא את הדין הנלמד מהפסוק תחת מסעו, שחייב בפריקה רק אם היה על החמור מסוי שהוא יכול לעמוד בו. והרי מן שמת לי דעית לי היי סברה, מי הוא זה ששמעת שסובר את הסברה הזו שדורשים, שרק אם היה על החמור מסע שיכול לשאת אותו יש חיוב פריקה, הלא הוא רבי יוסי הגלילי, ששנינו במשנתנו את הדרשה הזו בשמו. שמע מינה, תלמד מזה שברייתא זו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר שצער בעלי חיים דרבנן. ובכך נדחית ההוכחה שגם רבנן סוברים שצער בעלי חיים דרבנן, כיוון שהברייתא הזו אינה לשיטתם. מקשה הגמרא, ומי מצית מוקמת לה? כרבי יוסי הגלילי? האם אתה יכול להעמיד את הברייתא כרבי יוסי הגלילי? והקטן היא סיפה הראשנינו בסיפה של אותה הברייתא, תחת מסעו, שנאמר בפסוק ולא מפורק, ומבררת הגמרא את הדרשה, מה היא לא מפורק? מה כוונת הברייתא במיעוט שלא מפורק? אלא אם תאמר שכוונת הברייתא במיעוט לא מפורק, לומר שאם המסע מפורק וצריך לטעון אותו אינו חייב כלל לעוזרו, אי אפשר לפרש ככה, כתיב, הרי כתוב במפורש בפסוק, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הכם תקים עמו. כלומר שאם נפלו בדרך ומסע מוטל בצד על הקרקע, צריך להקימם, אלא פשיטה, אלא ודאי, כך היא הדרשה, לא מפורק, שאם המסע מפורק, אינך צריך לעוזרו בחינם, אלא בשכר. ומאחר שכך אנחנו לומדים את פירוש הברייתא, יש לדון ולומר, מן שמת לי, מי הוא זה ששמת דית לי היי סברה, שסובר את הסברה הזו שאין חובה להטעין בחינם, אלא בשכר. רבנן, כמו שביארה הגמרא לאל בדף למדבית עמוד א', את דברי חכמים במשנה שאמרו, מצווה מן התורה לפרוק, אבל לא לטעון, שמצווה לפרוק בחינם, אבל לא לטעון בחינם, ואם כן הרי, שברייתא זו יש לה עמידה כרבנן, וחוזרת ההוכחה שגם לרבנן צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תרץ את הגמרא לעולם הברייתא הזו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי, שסובר שצער בעלי חיים דרבנן, ובתעינה סבר לה כרבנן, שאין חיוב להטעין בחינם אלא בשכר, וכיוון שברייתא זו בשיטת רבי יוסי הגלילי היא, אין הוכחה אם לדעת רבנן צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. מבארת הגמרא דינים נוספים במצוות פריקה וטעינה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין פריקה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, מזה שנאמר כי תראה יש לדייק, יכול אפילו מרחוק, שמא נאמר שאפילו אם ראהו מרחוק שהוא נופל, הוא חייב ללכת לעזור לו. תלמוד לומר לעניין השבת הבידה, כי תפגע. שור אויבך או חמורו טועה אשף תשיבנו לו, ופגיעה משמעותה שאתה פוגש אותו כשהוא סמוך לך, ולומדים פריקה מהשבת הוידה. שואלת הגמרא, אי כי תפגע, אם נדקדק מלשון כי תפגע, יכול פגיעה ממש, שמה תלמד דין זה רק כשפוגע ממש מקרוב ולא כשראו. תלמוד לומר, בפריקה נאמר כי תראה, שחייב גם כשרואה מרחוק, ואם כן יש לומר שחייב בראייה שיש עמה פגיעה, ומבאר את הברייתא ואיזו עמה שיעור המרחק שיחשב ראייה שיש בה פגיעה, שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל, כלומר, שמחלקים מיל לשבע ומחצה, וזהו שיעור הנקרא ריס. המיל הוא 2,000 אמה, וכשתחלק אותו לשבע ומחצה, יהיה בידך 266 אמה ושני שליש אמה, וזהו שיעור הריס. ועד מרחק זה חייב הרואה את החמור הנופל לבוא ולעזור, אבל יותר משיעור ריס אינו חייב. תנא שנינו בברייתא דין נוסף ומדדי אדם המסייע לבעל חמור צועד עמו. אם החמור הוא ועליו לאחר שאיתינו עד מרחק של פרסה. מפני שיש לחשוש שמה יחזור החמור ויפול ויצטרך לפורקו ולטענו שוב. והפרסה היא 4 מילין. אמר רבא בר חנה, ונוטל שכר עבור טרחתו לדדות עם בעל הבהמה. וביארו התוספות בדיבור המתחיל נוטל, שהשכר שנוטל על הדידוי הוא לצורך פריקה ולא לצורך טעינה. שהרי אם הוא לצורך טעינה, כבר נאמר לאל בדף ל"ב עמוד א' שהטעינה היא בשכר. אז כל שכן הדידוי, שאינו צריך כל כך כמו בטעינה. אלא כיוון שהדידוי כאן הוא לצורך הפריקה, משום שיש חשש שמא שוב תרבץ הבהמה, לכן צריך לחדש שיכול גם בזה ליטול שכר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף ל"ב במסכת בבא מציע, עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בפני מי האלמנה יכולה למכור מקרקע של בעלה? שאלה שנייה, אמר לו אביו אל תשיב אבידה, האם ישמע לו ומדוע? שאלה שלישית, האם רשאי להתנות פריקה וטעינה בשכר? שאלה רביעית, בהמה טעונה מסע יותר מהראוי לה, האם מחויב לפורקה? שאלה חמישית, בהמת נוכרי, האם מחויב לטפל בפריקתה ובטעינתה ומדוע? ושאלה האחרונה על דף למד ב', באיזה שונא אמרו שצריך להקדים טעינתו לפריקת עובד? התשובה בתוספות. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף ל"ב במסכת בבא מציע, אבל אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, 2 משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמסו ישרצוי נביאים שבשומיים
חוזים עלו במסכת נדרים, פרק י' הפרק החותם את המסכת, משנה ב'. ממשיך רבי יוסי, ואילו הם נדרי עינוי נפש, כגון שאמרה, קונם פירות העולם עליי, הרי זה יכול להפר, כי אימנות מאכילת פירות העולם יש בזה צער גדול. אבל אם אמרה, קונם פירות של מדינה זו עליי, אינו יכול להפר, שכן אם תרצה יביא לה פירות ממדינה אחרת, שהיא מותרת בהם ונמצא שאין בנדרה משום עינוי נפש. וכן אם אמרה, קונם פירות של חנבני זה עליי, אינו יכול להפר, שכן יכול לקנות לו פירות מחנבני אחר. ואם לא הייתה פרנסתו של הבעל אלא ממנו, מאותו חנבני שנדרה ממנו הנאה, כגון שרק חנבני זה מוכן לתת לבעל סחורה בהקפה, הרי זה יפר, שפעמים אין לו מעות לקנות אצל חנבני אחר, ונמצא שמתענה בגלל נדרה. אלו הם דברי רבי יוסי. מסכת נדרים פרק י' משנה ג', עוד בעניין ההגבלה שהבעל אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש, האישה שאמרה קונם שאיני נהנה לבריות, הבעל אינו יכול להפר לה משום שאין כאן עינוי נפש, שכן עדיין יכולה להתפרנס מבעלה שאינו בכלל נדר זה, ויכולה היא כמו כן להנות בלקט שכחה ופאה שהניחו בני האדם בשדותיהם. שכן דברים אלו זיקתה התורה לעניים, ונמצא שהאישה אינה נהנית מן הבעלים בנטילתם, אם כן אף מטעם זה אין בנדרה עינוי נפש. נידון דומה לדין האחרון, אדם שאמר קונם כהנים ולוויים נהנים לי, שאסר את נכסיו על כל הכהנים והלוויים, התלו הכהנים והלוויים ממנו את תרומותיו ומעשרותיו בעל כוחו, שכיוון שהפריש את התרומות והמעשרות, נעשו אלו ממון הכהנים והלוויים ונמצא שאינם נוטלים משלו כלום. אבל אדם שאמר קונם כהנים אלו ולוויים אלו נהנים לי, שאסר את נכסיו רק על כהנים ולוויים מסוימים, התלו כהנים ולוויים אחרים את תרומותיו ומעשרותיו. ואילו הכהנים והלוויים שהדירם מנכסיו אסורים לנוטלם, שכן הזכות שיש לו להחליט לאיזה כהן ולוי ליתן מתנות אלו, נחשבת כבעלות ממש על התרומות והמעשרות, ונמצא שמי שנוטל אותם, נהנה מנכסיו. זו המשנה היומית שלנו, בכלל אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חף א' באדר שני תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע, באיזה השם ובישועתו, בעבר יוד גופה ובנאור אמליה בכל מיני דמי את המחר יום שני, חף ב' באדר שני תשפ"ב, ונלמד דף למד ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה בכל מיני דמי את מנותן התורה, ממקור הברכה. אלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.